השיעור היום מוקדש לעילוי נשמת אמה של אחת הלומדות, הרבנית דינה הכהן, זכר צדיקה לברכה, שהייתה אוהבת תורה, זכתה ללמוד וללמד והעמידה תלמידות רבות, זכתה לראות בנים ובני בנים עוסקים בתורה ובמצוות, נודה לכם תלמדו לעילוי נשמתה. להבדיל, השיעור גם מוקדש לרפואת הלל בן רבקה, שבעזרת השם יזכה ללמוד דף יומי עוד שנים רבות, נודה לכם תלמדו לרפואתו. וכל מי שרוצה להקדיש שיעור, ובזכותו יעלה עוד שיעור לאוויר, מוזמן להיכנס לאתר סיני ושם בתפריט בתרומות. שלום לכולם, כאן אורי בריליאנט מאתר הגמרא סיני, ואנחנו לומדים את דף נון זין במסכת מנחות. נתחיל 4 שורות לפני סוף עמוד הקודם, ונסיים בשליש התחתון של עמוד ב', השיעור היום יהיה 18 דקות. נזכיר שלפני יומיים ראינו במשנה שלא רק שיש לאו על ההקרבה של מנחה שהיא חמץ, אלא גם יש לאו על עצם ההחמצה של המנחה, וראינו שלאו זה גם אם הוא מחמיץ את המנחה לפני שקמצו אותה, וגם אחרי שקמצו אותה גם על הקומץ וגם על השיריים, וגם ראינו שגם אחרי שזה החמיץ, אם הוא ממשיך ומכין את המנחה אז יש לו עוד לאו, כלומר אם הוא לש את המנחה עם מים וזה החמיץ זה לאו אחד, ואחרי זה אם הוא ערך את הבצק זה עוד לאו, ואם הוא עפה את הבצק זה עוד לאו. עד כאן דברים שכבר ראינו, והיום לגבי זה נראה שלושה חלקים. בחלק הראשון רבי ימי יחדש שגם אם הוא לא ממש מחמיץ את המנחה בידיים על ידי לישה למשל, אלא פשוט מניח שעור על היסה ולאט לאט זה מחמיץ אותה, גם בזה הוא עובר על האיסור. בחלק השני נראה מה המקור לזה שאסור להחמיץ את המנחה ואת הקומץ. ובחלק השלישי נלמד שאסור להחמיץ גם במנחת נסחים וגם בלחם הפנים. נראה עוד מעט מה החידוש בזה. בואו נתחיל. אז החלק הראשון, רבי ימי מחדש שגם אם הוא הניח שעור על העיסה ובזה יחמיצה, הוא חייב. ולמה זה חידוש? כי כאן זה לא שהוא ממש עשה את פעולת החימוץ בידיים של ללוש את הבצק עם המים עד שזה מחמיץ, אלא הוא פשוט הניח שם שעור, ובאותו רגע זה בעצם עוד לא עשה כלום, אבל עם הזמן זה גרם לבצק להחמיץ, אז הוא חייב. ורבי ימי מדמה את זה לשבת, שגם שם אם הוא מניח בשר על גחלים, הרי זה לא ניצלה מיד, זה לוקח זמן, ובכל זאת כשזה ניצלה, אז הוא חייב. אז אותו דבר כאן. עד כאן החידוש של רבי ימי, והגמרא לא כל כך עוסקת בחידוש עצמו לגבי חימוץ מנחה, אלא היא עוסקת בדמיון שהוא אמר לגבי שבת. ולגבי זה נראה שלושה דברים. דבר אחד זה שהגמרא מקשה, הרי בשבת זה לא נכון. הרי רבי יוחנן אמר שהוא חייב רק אם הוא הפך את הבשר שיצלה גם מהצד השני. עונה הגמרא, נכון, וכשרבי ימי דימה את המנחה לשבת, הוא התכוון שזה דומה ולא דומה. כלומר, זה דומה בזה שהוא חייב על פעולה שלוקחת זמן וקורית מעצמה, ובכל זאת הוא חייב, אבל זה לא דומה, כי באמת בשבת, באמצע הוא צריך להפוך בשביל להתחייב, ואילו בשעור על המנחה הוא לא צריך, זה דבר ראשון. דבר שני שואלת הגמרא, למה באמת בשבת רבי יוחנן אמר שצריך להפוך? הרי אם זה לא ניצלה בלי זה, אז ברור שצריך להפוך. בלי זה הוא לא צלה, אז ברור שהוא פטור. ואם זה כן ניצלה בלי זה, אז למה הוא צריך להפוך? עונה הגמרא שצריך לחלק בין שני מצבים. אם הוא ניצלה מצד אחד לגמרי עד הסוף, אז באמת לא צריך להפוך והוא חייב ככה. אבל אם הוא ניצלה מצד אחד רק עם מאכל בן דרוסאי, כלומר הוא שליש מוכן, על זה חידש רבי יוחנן שבשביל להתחייב הוא צריך להפוך אותו ושיהיה גם שליש מצד השני. כלומר שוב, בקיצור, אם זה ניצלה לגמרי מצד אחד זה מספיק והוא חייב, אם זה רק שליש אז צריך שליש משני הצדדים, וזה היה הדיון השני. הדיון השלישי, כאמור גם זה לגבי שבת, זה שומר רבה שהשטח או הגודל בבשר שצריך לצלות בשביל להתחייב על צליה בשבת, זה כגורגרת. עכשיו, האם צריך שהגורגרת תהיה מרוכזת במקום אחד, או שאפשר בשניים, שלושה מקומות ומצרפים את זה לגורגרת? אז לגבי זה, יש שתי גרסות בדיון בגמרא. בגרסה הראשונה, זה שומר שצריך שיהיה במקום אחד, כלומר, לא מצרפים שניים, שלושה מקומות, ועל זה הגמרא מקשה מאדם שקדח בשבת שניים, שלושה חורים שהוא חייב, והגמרא מניחה שלמה הוא חייב, הרי מה זה חור? אין איזה שום שימוש. אלה כנראה זה כי מצרפים, כי הוא בעצם עשה שלושה חורים בשביל אחרי זה לחבר ביניהם לחור גדול יותר, אז אם שם מצרפים, אז למה אצלנו בצליה לא? עונה הגמרא, גם שם לא מצרפים. אלא באמת הוא חייב על חור אחד אפילו, כי זה ראוי לשימוש כחור למנול, אבל לא מצרפים. זו גרסה ראשונה. שוב, רב אמר שאצלנו לא מצרפים, הקשנו שלכאורה בקדיחת חורים מצרפים, וענינו, לא נכון, גם שם לא מצרפים. הגרסה השנייה זו אותו מהלך, רק בדיוק הפוך. כלומר, רב אמר שאצלנו בצליה כן מצרפים, ואז את המקרה של הקדיחות לא הבנו כקושייה, אלא כראיה, שגם שם לכאורה כן מצרפים, ואז דחינו את הראיה ואמרנו לא, אולי שם זה לא כי מצרפים, אלא כי גם לחור קטן יהיה שימוש, וממילא אין ראיה שמצרפים, אבל עדיין יכולת שבאמת אצלנו מצרפים. ועד כאן הדיון השלישי לגבי צליית בשר בשבת, ועד כאן החלק הראשון של השיעור, כששוב, הדין המרכזי בחלק הזה, זה שרבי ימי אמר שאם הוא הניח שעור על היסה והחמיץ מעליה הוא חייב, הוא דימה את זה לשבת, ולכן ראינו שלושה דיונים על שבת. החלק השני זה כבר בשליש התחתון של עמוד א', וזה מה המקור שאסור להחמיץ. עכשיו, שלשום בדף נ"ה דיברנו על המקור שאסור להחמיץ את השיריים, היום נדבר על המקור שאסור להחמיץ את המנחה לפני הקמיצה ואת הקומץ עצמו. אז המשנה עצמה הביאה מקור, וזה פסוק בויקרא ב' פסוק י' לגבי מנחת מרחשת, כתוב כל המנחה אשר תקריבו להשם לא תעשה חמץ, כלומר אסור להחמיץ אותה. זה במשנה, הברייתא מרחיבה ואומרת את זה בארבעה שלבים. שלב ראשון, אם היה כתוב רק אשר תקריבו לא תעשה חמץ, היינו מבינים שהכוונה היא רק לקומץ, כי זה מה שמקריבים. לכן שלב שני, כיוון שכתוב כל המנחה, המילה המנחה בא לרבות, שזה גם המנחה לפני הקמיצה ולא רק את הקומץ. שלב שלישי, וזה שכתוב כל המנחה, המילה כל בא לרבות, שזה לא רק במנחת מרחשת, אלא גם בכל שאר המנחות. ושלב רביעי, אשר תקריבו להשם, זה מלמד שהאיסור זה דווקא במנחה כשרה, אבל מנחה שכבר נפסלה, אז אין עליה תלב שלא להחמיץ. עד כאן המשנה והברייתא, ועכשיו ברבע התחתון של עמוד א', נראה על זה שלושה דיונים. דיון ראשון זה לגבי מה שאמרנו שזה דווקא כשרה ולא פסולה. עכשיו לפני שנראית הדיון בורק נזכיר את מה שכבר הזכרנו גם בתחילת השיעור, וזה שהמשנה בלמדה אמרה שאפשר לעבור כמה פעמים על האיסור חימוץ. כלומר, אם לשתי את זה חמץ ואז גם אפיתי את זה חמץ, אני חייב על שניהם. עכשיו שואל רב פאפה, מה קורה אם הוא חימץ, כלומר לש את זה ועשה את זה חמץ, ואחר כך המנחה יצאה מהזרה ובזה היא בעצם נפסלה, ואז הוא חזר וחימץ, כלומר הוא עשה עוד משהו, הוא אפה את המנחה, אז האם הוא חייב על החימוץ הנוסף הזה באפייה או שלא? והגמרא מפרטת את שני הצדדים, מצד אחד אולי הוא פטור לחימוץ השני, כי הרי לפני החימוץ השני המנחה יצאה החוצה ונפסלה, וכמו שאמרנו, אם היא פסולה לא חייבים על החימוץ שלה. אבל מצד שני אולי דווקא מתעלמים מהיציאה. למה? כי הרי עוד לפני היציאה הוא כבר החמיץ אותה, אז היא בעצם כבר פסולה, אז זה שהיא גם יצאה אולי זה לא מוסיף שום דבר, וממילא מתעלמים מזה, ולכן אם הוא החמיץ עוד פעם הוא כן חייב, כמו כל מקרה שבו הוא מחמיץ פעמיים שהתורה מחדשת שהוא חייב. אלה שני הצדדים, והגמרא נשאר בתייקו. עד כאן הדיון הראשון. הדיון השני, שבע שורות לפני סוף עמוד א', זה לגבי מה שאמרנו שהמילים אשר תקריבו להשם, אשר תקריבו, הכוונה היא לקומץ, כי זה מה שמקריבים. עכשיו אחרי זה הברייתא אמרה שזה לא רק הקומץ אלא כל המנחה, אבל כרגע בוא נדבר על הקומץ. שואל רב מרי, כיוון שהפסוק מתייחס אל הקומץ כדבר שמקריבים, אז משמע שרק עד ההקרבה הוא חייב, אבל אחרי ההקרבה הוא פטור. אז הוא שואל, מה יקרה אם הוא העלה את הקומץ למזבח כמו שצריך, ואז לפני שהוא שם את הקומץ על האש, אז הוא החמיץ אותו. והשאלה היא, האם זה נקרא שהוא כבר הקריב אותו אפילו שהוא עוד לא שם על האש, וממילא זה שאחרי זה הוא החמיץ, הוא פטור על ההחמצה, או שכיוון שהוא עוד לא שם על האש, אז זה עוד לא מוגדר שהוא כבר הקריב, ולכן הוא כן חייב על ההחמצה. זאת השאלה של רבי מרי, והגמרה גם על זה נשארת בתייקו, זה היה הדיון השני. הדיון השלישי והאחרון בחלק הזה, זה שכאמור בהתחלה אמרנו בברייתא, שאם היה כתוב רק אשר תקריבו, אז היינו מבינים שזה רק הקומץ. אבל כיוון שכתוב כל המנחה, אז לומדים מהמילה המנחה, שבעצם זה הכל, גם המנחה לפני הקמיצה, גם הקומץ עצמו, הכל. עכשיו, אם אלה שואלת עכשיו הגמרא, אם אפשר ללמוד את הכל מהמנחה, אז למה כתוב אשר תקריבו? הרי לא צריך את זה בשביל הקומץ, לומדים גם את זה כבר מהמילה המנחה. עונה הגמרא, על זה בדיוק יש ברייתא. לחדתניה, אשר תקריבו בא לרבות מנחות שהיינו חושבים שאולי הם לא כלולים בלב. למה? כי הפסוק שלנו הרי מדבר במנחת מרחשת. ומנחת מרחשת, כמו רוב המנחות, זה מנחה שקומצים אותה. את הקומץ מקריבים ואת השאר אוכלים. אבל מה לגבי מנחות שלא קומצים אותם? איך נרבה אותם? לכן צריך את המילים אשר תקריבו. עכשיו, על איזה מנחות אנחנו מדברים? אז כאן יש מחלוקת. רבי יוסי הגלילי אומר, הכוונה היא למנחת נסחים, כלומר, מנחה שמביאים עם קורבן, שאותה לא קומצים, כי פשוט מקריבים את כולה, לא אוכלים שום דבר. זה רבי יוסי הגלילי. לעומת זאת, רבי עקיבא, קצת בכיוון הפוך, אומר שהכוונה היא לרבות את לחם הפנים, שגם אותה לא קומצים, אבל לא כי עולה כליל, אלא להפך, כי אוכלים את כולה, לא מקריבים ממנה כלום, אלא מקריבים את הבזיכים של הלבונה. זה מה שהפסוק בא לרבות. אז שוב, למה צריך את אשר תקריבו? לרבות שיש איסור החמצה גם בכלא שלא קומצים. לרבי יוסי הגלילי הכוונה היא למנחת נסחים, שהיא עולה כליל. לרבי עקיבא הכוונה היא ללחם הפנים, שהיא נאכלת כליל. ועד כאן הסעיף השלישי לגבי הברייתא, ועד כאן החלק השני של השיעור לגבי מאיפה לומדים את האיסור של ההחמצה. החלק השלישי והאחרון, זה בשורה האחרונה בעמוד א', זה בעצם הרחבה לגבי מה שרגע אמרנו. הרגע אמרנו שצריך לימוד מיוחד בשביל לאסור החמצה לרבי יוסי הגלילי במנחת נסחים ולרבי עקיבא בלחם הפנים, ועכשיו על כל אחד מהם אנחנו נקשה קושייה דומה, וזה למה צריך פסוק לזה. לכאורה, בכל מקרה, אי אפשר להחמיץ את זה. למה? אז כאמור, בוא נדבר על כל אחד מהם בנפרד. אז נקרא לזה סעיף ראשון וסעיף שני. אז סעיף ראשון, לגבי מנחת נסחים, שואלת הגמרא, למה צריך פסוק לאסור את ההחמצה? הרי את מנחת נסחים אי אפשר להחמיץ. למה? כי בכל המנחות שמים יחסית קצת שמן, ואי אפשר להרבב את זה או לפות את זה בלי להוסיף מים. אז ברור שצריך להוסיף מים, וממילא המים יכולים להחמיץ, ולכן צריך פסוק שאומר שאסור להחמיץ. אבל במנחת נסחים שמים המון שמן, פי שלוש ממנחה רגילה, וממילא אין סיבה להוסיף מים, וממילא לכאורה אסור להוסיף מים. ואם אין מים אלא רק שמן, הרי שמן, כמו שאר מי פירות, זה לא מחמיץ. אז למה צריך לומר שאסור להחמיץ? זה לא יכול להחמיץ. עד כאן השאלה. עונה הגמרא, נכון שלא צריך להוסיף מים במנחת נסכים, אבל אפשר להוסיף. וממילא, אם הוסיף, אז באמת זה יכול להחמיץ, ולכן צריך את הפסוק לומר שאסור להחמיץ. עד כאן סעיף ראשון לגבי מנחת נסכים. הסעיף השני, בשורה השלישית בעמוד ב', זה כאמור לגבי לחם הפנים, וגם כאן נשאל שאלה דומה. למה לפי רבי עקיבא צריך פסוק לומר שגם בלחם הפנים יש איסור החמצה? הרי ממילא אי אפשר להחמיץ אותו. למה? כי לחם הפנים לא היה מתקדש בקדושת הגוף, אלא רק אחרי האפייה. וממילא, לפני שהוא התקדש, אין מה לדבר על איסור החמצה, כי הוא עוד לא נקרא מנחה, אבל אחרי שהוא התקדש, אז כאמור זה כבר אחרי האפייה, גם אין מה לדבר על איסור חימוץ, כי הוא כבר נאפה, ואחרי האפייה אי אפשר להחמיץ פיזית. אז גם כאן, כמו במנחת נסכים, הגמרא מקשה, למה צריך את האיסור? הרי אין אפשרות להחמיץ אותו שוב, כי לפני שהוא התקדש אין איסור, ואחרי שהוא התקדש הוא בעצם גם כבר נאפה, אז פיזית הוא לא יכול להחמיץ. זאת השאלה, ועכשיו רק בוא נפרט קצת יותר, למה בעצם הוא מתקדש רק אחרי אפייה? אז נקדים שבכל המנחות, בהתחלה כשמקדישים אותם, בניגוד אגב לקורבנות, בהתחלה יש להם רק קדושת דמים. אז מה מקדש אותם בקדושת הגוף? זה שמכניסים אותם לכלי שרת. עכשיו יש שני סוגים של כלי שרת. יש כלי שרת שנועדו ליבש, כמו קמח, ויש כלי שרת שנועדו לדברים לחים, כמו שמן. עכשיו, ברוב המנחות, כיוון שיש שמן, אז קודם שמים את השמן בכלי שמיועד ללח, הכלי הזה נקרא ביסה, והם מוסיפים את הקמח ומערבבים, והכלי הזה של הלח הוא ודאי נקרא כלי שרת, והוא מקדש את המנחה עוד לפני אפייה, כי שמו את הקמח והשמן בכלי שרת. אבל בלחם הפנים אין שמן, ולכן לא שמו את זה בכלי של לח, אלא בכלי של יבש. מעכשיו, בשביל לקצר, נקרא לזה פשוט כלי לח וכלי יבש, ורבי עקיבא סובר שכלי יבש לא מקדש. וממילא זה ששמו את לחם הפנים בכלי עוד לא קידש אותו, אלא מתי הוא התקדש? רק אחרי זה כשאפו אותו בתנור, התנור קידש אותו. וממילא אם נחזור לשאלה, למה צריך פסוק לומר שאסור להחמיץ את לחם הפנים? הרי ממילא עד האפייה הוא לא התקדש, כי הכלי ששמו אותו בו הוא כלי של יבש והוא לא מקדש, ובאפייה הוא מתקדש אבל אז הוא כבר רפוי אז אי אפשר להחמיץ אותו, אז למה צריך פסוק לאסור? עד כאן השאלה, ועל זה עונה רבי יוחנן, פשוט נהפוך את השיטות. כלומר, מקודם אמרנו שרבי יוסי הגלילי הוא זה שאומר שהפסוק מחדש על מנחת נסכים, ורבי עקיבא אומר שהוא מחדש על לחם הפנים, אז נהפוך, שרבי עקיבא אומר על מנחת נסכים, ורבי יוסי הגלילי הוא אומר על לחם הפנים, והוא באמת חולק על רבי עקיבא, וסובר שגם כלי יבש כן מקדש, וממילא לחם הפנים כן קדוש עוד לפני אפייה, כשהוא עוד יכול להיות חמץ, ולכן כן צריך פסוק שאוסר להחמיץ אותו. עד כאן התשובה של רבי יוחנן, פשוט הפך את השיטות, ועם זה באמת נשאר, אבל נראה על זה עכשיו שני דיונים. דיון אחד אומרת הגמרא שרבי יוחנן כאן הולך לשיטתו. כלומר, יש עוד מקום שגם שם הוא אמר שרבי יוסי הגלילי הוא זה שסובר שגם כלי יבש מקדש, וממילא גם לחם הפנים הוא קדוש עוד כששמו אותו בכלי. איפה הוא אמר את זה? כאמור במקום אחר, שהוא אמר שרבי יוסי הגלילי שלנו ורבי יושעיה אמרו דבר אחד, וזה שכלי יבש קדוש. כן מקדש. איפה רבי יושעיה אמר את זה? אז יש פסוק במדבר זין, פסוק א', וימשכם ויקדש אותם. וגם רבי יושעיה וגם רבי יונתן מבינים שהמילה אותם בא למעט משהו. כלומר, משה קידש את הכלים ועכשיו הם יכולים לקדש, אבל יש דברים שהם לא מקדשים. מה הם לא מקדשים? אז גם רבי יושעיה וגם רבי יונתן מבדילים בין כלי לח לכלי יבש, אבל בצורה אחרת. רבי יושעיה אומר שכלי לח מקדש לגמרי, גם מבפנים, גם מבחוץ. כלומר, נגיד שמו בו שמן והשמן עלה על גדותיו ונגע בבחוץ, גם זה מתקדש. זה כלי לח. כלי יבש לעומת זאת, הוא אמנם מקדש, אבל רק מבפנים, לא מבחוץ. זה רבי יושעיה, שאותם בא בעצם למעט בכלי יבש, שלא מבחוץ. רבי יונתן מצמצם יותר ואומר, הפסוק ממעט בכלי לח, שהוא רק בפנים ולא בחוץ, ואילו כלי יבש, הוא לא מקדש בכלל, והוא לומד את זה משתי הלחם בשבועות, שגם הם, כמו לחם הפנים, הם בעצם בלי שמן, אז שמו אותם בכלי יבש, וכתוב בפסוק, חמץ תאפנה ביקורים להשם, כלומר, מתי הם נהיים קדושים להשם, רק אחרי שהם תאפנה. כלומר, הם לא התקדשו בכלי, כי הוא כלי יבש וכלי יבש לא מקדש, אלא רק בתנור. אז שוב, לרבי יושעיה, כלי יבש מקדש אבל רק מבפנים, לרבי יונתן, כלי יבש לא מקדש בכלל, וכאמור, אמר רבי יוחנן שרבי יוסי הגלילי הוא כמו רבי יושעיה, שכלי יבש אמנם לא מקדש בחוץ, אבל הוא כן מקדש מבפנים. ועד כאן עיקר הדיון הראשון. לסיכום, לפי רבי יוחנן, רבי יוסי הגלילי הוא כמו רבי יושעיה, ששניהם אומרים שכלי יבש כן מקדש, אמנם רק מבפנים, אבל מקדש, ולכן גם לחם הפנים וגם שתי הלחם היו קדושים כבר כששמו אותם בכלי, ולכן אם יחמיצו אותם הם ייפסלו, ולכן צריך את הפסוק לומר שאסור, לעומת רבי עקיבא חולק ואומר שהם לא התקדשו לפני, כי כלי יבש לא מקדש. זה עיקר הדיון הראשון. עכשיו רק נראה בסוגריים, לכאורה יש כאן שני תנאים שדומים לשני תנאים. כלומר, אצלנו רבי יוסי הגלילי מול רבי עקיבא, שרבי יוסי הגלילי אומר שכלי יבש מקדש ורבי עקיבא אמר שלא, ושם אצל רבי יוחנן רבי יושעיה אמר שמקדש ורבי יונתן אמר שלא. אז שואלת הגמרא, למה כשרבי יוחנן אמר שרבי יוסי הגלילי הוא כמו רבי יושעיה, הוא לא הוסיף ואמר שגם רבי עקיבא הוא כמו רבי יונתן? הרי לכאורה זאת אותה מחלוקת. עונה הגמרא, באמצע עמוד ב', זה לא בדיוק אותה מחלוקת, כי רבי יושעיה ורבי יוסי הגלילי הם ממש אותו דבר, לעומת זאת רבי יונתן ורבי עקיבא הם כמעט אותו דבר, כי לגבי כלי יבש שני מסכימים שהוא לא מקדש בכלל, אבל לגבי כלי לח הם נחלקו, כי רבי יונתן אומר שהוא מקדש אבל רק מבפנים, הוא ממעט את זה מהמילה אותם, לעומת זאת רבי עקיבא לא מייט את זה ואומר שכלי לח מקדש לגמרי גם מבפנים וגם מבחוץ, ולכן רבי יוחנן לא הזכיר שגם רבי יונתן הוא כמו רבי עקיבא. כך שאפשר לסכם שבעצם יש כאן שלוש דעות, רבי יושעיה ורבי יוסי גלילי סוברים שכלי לח מקדש לגמרי מבפנים ומבחוץ, וכלי יבש מקדש אבל רק מבפנים. רבי יונתן לעומת זאת יורד בדרגה בהכל ואומר שכלי לח מקדש אבל רק מבפנים, וכלי יבש לא מקדש בכלל. רבי עקיבא לוקח את שתי הקצוות ואומר שמצד אחד כלי לח מקדש הכל בפנים ובחוץ, ומצד שני כלי יבש לא מקדש בכלל. עד כאן הסוגריים, ועד כאן הדיון הראשון. לסיכום הדיון הראשון, רבי יוחנן כאמור אמר שרבי יוסי הגלילי הוא זה שאומר שכלי יבש מקדש, ולכן לחם הפנים קדושים ויש להם פסול של חימוץ, ולכן צריך לומר שזה אסור. ובדיון הראשון לזה אמרנו שרבי יוחנן לשיטתו, כי הוא אמר את זה גם במקום אחר, שרבי יוסי הגלילי הוא כמו רבי יושעיה שגם סובר שכלי יבש מקדש. הדיון השני, קצת אחרי אמצע עמוד ב', זה שואל רב פאפה על עצם השאלה על לחם הפנים. נזכיר, מה הייתה השאלה? אנחנו אמרנו שהפסוק מחדש שגם בלחם הפנים יש איסור חימוץ, ושאלנו, הרי את לחם הפנים לא שמו בכלי לח אלא בכלי יבש, כי אין בו שמן, וממילא לפי רבי עקיבא הוא בכלל לא קדוש עד התנור, אז למה בכלל צריך לומר שיש בו איסור חימוץ? זאת הייתה השאלה, ולכן בסוף אמרנו שזה לא רבי עקיבא אלא רבי יוסי הגלילי. אבל שואל רב פאפה, רגע, נכון שלא שמו שמן בלחם הפנים, אבל כן שמו מים, אז למה אתה אומר שלא שמו את זה בכלי לח? הרי בשביל המים כן צריך כלי לח, ואם שמו בכלי לח, אז זה קדוש, וממילא שייך בזה הפסול גם לרבי עקיבא, אז מה בעצם הייתה בכלל כל הבעיה? יש פסול של חימוץ בלחם הפנים לפי כולם, כי הוא התקדש, כי שמו את זה בכלי לח, כי יש בזה מים. זאת השאלה של רב פאפה, ועונה אביי, נכון שיש מים, אבל הוא לא חייב ללוש אותם בכלי שרת, הוא יכול ללוש אותם בכלי חול. כלומר, את היסרון עצמו, את הקמח, ודאי שצריך לשים בכלי שרת, ואם הוא רוצה, יכול לבחור באמת בכלי שרת לח, אבל אם הוא רוצה, הוא יכול לשים את היסרון בכלי שרת יבש, שזה לפי רבי עקיבא כאמור לא מקדש, ואחרי זה תלישה במים לעשות בכלי של חול, לא בכלי שרת בכלל. וכך יוצא שלפי רבי עקיבא, הלחם הזה לא יתקדש לפני התנור, ולכן במצב הזה לא ישייך פסול חימוץ, ולכן לא סביר שלרבי עקיבא והפסוק מדבר על זה, כי אנחנו מחפשים מקרה שבו הפסוק הוא מקיף ולא רק על חלק מהמקרים, ולכן רבי יוחנן עדיין הפך את השיטות כך שהריבוי של לחם הפנים הוא לא לרבי עקיבא אלא לרבי יוסי הגלילי, כי לדעתו תמיד הלחם יהיה קדוש, כי גם כלי יבש מקדש, ולכן תמיד יהיה שייך בו פסול חימוץ לרבי יוסי הגלילי. זה התירוץ של הבעיה, ואם זה נשאר, רק לסיום שואלת הגמרא במילים אי הכי, איך אתה אומר שהוא יכול לבחור אם ללוש את המים בכלי שרת או לא? הרי אם אפשר לבחור, אז אם נחזור לרגע להוכחה של רבי יונתן ממקודם, שהוא כאמור כמו רבי עקיבא, שהוא למד משתי הלחם שהקידוש שלהם נעשה רק אחרי האפייה, כי לדעתו כלי יבש לא מקדש, איך הוא יכול ללמוד משם? אולי הפסוק פשוט מדבר שהוא בחר לא להשתמש בכלל בכלי שרת, גם לא כלי יבש, אלא סתם כלי של חול, ולכן זה מתקדש רק אחרי זה בתנור, שזה כלי שרת. אבל אם הוא שם את זה בכלי שרת, אפילו כלי יבש, אולי זה כן היה מקדש, אז מה אתה רואה? שאין דבר כזה לבחור, אלא ברור ששם הוא כן שם בכלי שרת, יבש, ולכן רבי יונתן למד משם שכלי יבש לא מקדש. אתה לא יכול לבחור. זאת השאלה, עונה הגמרא, שם אתה לא יכול לבחור, אבל בלחם הפנים לגבי הכלי של המים, אתה יכול. למה? כי כשכתוב שצריך איסרון, אז התורה מתכוונת לכלי שרת של איסרון. אז כאן אין בחירה, אתה חייב לשים את זה בכלי שרת, גם בשתי הלחם, גם בלחם הפנים, אבל לגבי הלישה במים, הרי זה לא כתוב בכלל. פשוט ברור שצריך מים, אבל זה לא כתוב. ממילא, כיוון שזה לא כתוב, אז כאן אפשר גם בכלי של חול, ולכן בשלב הזה זה לא יתקדש, ולא ישייך בזה איסור חימוץ, ולפי רבי עקיבא, גם בשלב של האיסרון זה לא יתקדש, כי זה כלי יבש, ולכן שוב, אי אפשר לומר שהפסוק מחדש ללחם הפנים לפי רבי עקיבא, כי לפי רבי עקיבא לא בכל המקרים יהיה שייך בזה איסור חימוץ, אלא זה לרבי יוסי הגלילי. ובזה הגענו לשליש התחתון של עמוד ב', נעצור כאן ונחזור על מה שראינו. המשכנו עם לעסוק באיסור החימוץ של המנחות וחילקנו את השיעור לשלושה חלקים. בחלק הראשון רבי ימי חידש שלא רק אם הוא ממש עשה פעולה של חימוץ, אלא גם אם הוא רק שם שעור על העיסה ואז יחמיץ מעליה, גם על זה הוא חייב, והוא דימה את זה לשבת שימושם בשר על הגחלים, אפילו שזה לא נצלה מיד, אלא עם הזמן, גם על זה הוא חייב, ואז על הדמיון לשבת ראינו שלושה דברים. א', הרי שם צריך להפוך, ואצלנו לא, ואמרנו, נכון, זה דומה ולא דומה. ב', למה שם באמת רבי יוחנן אמר שצריך להפוך? ואמרנו שבאמת, אם זה נצלה לגמרי מצד אחד, אז לא צריך להפוך. מה שאומר שצריך להפוך, זה רק שזה בן דרוסאי, אז צריך שיהיה בן דרוסאי משני הצדדים. ודבר שלישי, לגבי כמה צריך לצלות בשבת בשביל להתחייב, אז רב אמר כגוגרת, ויש שתי גרסות, האם הוא אמר דווקא במקום אחד ולא מצרפים שניים שלושה מקומות, או שהוא אמר שכן, והשווינו את זה לקודח שניים שלושה חורים, שלכאורה שם זה כן מצטרף, אבל אמרנו שם זה לא כי זה מצטרף, ועד כאן החלק הראשון. החלק השני זה המקור שאסור להחמיץ את המנחה ואת הקומץ. המשנה הביא הפסוק, כל המנחה אשר תקריבו להשם לא תעשה חמץ, והברייתא הרחיבה בארבעה שלבים. שלב ראשון, אם היה כתוב רק אשר תקריבו, אז הכוונה היא רק לקומץ. שלב שני, כיוון שכתוב המנחה, אז הכוונה היא לכל המנחה, גם הקומץ וגם לפני הקמיצה. שלב שלישי, כיוון שכתוב כל המנחה, אז הכוונה היא גם לשאר המנחות, הנקמצות. ושלב שלישי, אשר תקריבו להשם, דווקא מנחה כשרה ולא פסולה. זה בברייתא, ואז ראינו שלושה דיונים. דיון אחד, לגבי מה שאמרנו כשרה ולא פסולה, מה אם הוא החמיץ, ואז היא יצא ונפסלה, ואז הוא עפה, שזה עוד חיוב של חימוץ. האם הוא חייב פעמיים או לא? מצד אחד הרי היא יצאה ונפסלה, אז לכאורה הוא לא חייב על הפעם השנייה, אבל מצד שני הרי עוד לפני שהיא יצאה היא כבר החמיצה, ולכן אולי מתעלמים מהיציאה, ואז הוא כן חייב על ההחמצה השנייה, ונשארנו בטייקו. דיון שני לגבי הקומץ, מה אם הוא העלה את זה למזבח, אבל עוד לא שם על האש והחמיץ, האם זה נחשב שזה כבר הוקרב ואז אין חיוב על ההחמצה, או שעוד לא כי הוא לא שם על האש, ונשארנו בטייקו. ודיון שלישי, אם בסוף בעצם למדנו הכל מהמילה המנחה, אז למה צריך את המילים אשר תקריבו? אז זה בא לרבות שגם במנחות שלא קומצים אותם, חייבים על חימוץ, וזה לפי רבי יוסי גלילי מנחת נסחים, ולפי רבי עקיבא לחם הפנים. זה היה החלק השני. בחלק השלישי הרחבנו לגבי מה שהרגע אמרנו, שלרבי יוסי גלילי צריך לימוד למנחת נסחים, ולרבי עקיבא ללחם הפנים, ועל כל אחד שאלנו למה בעצם צריך לימוד לזה. לגבי מנחת נסחים שאלנו, הרי במנחת נסחים יש המון שמן, וממילא לא שמים מים, ושמן הרי לא מחמיץ. וענינו, נכון, לא חייבים לשים מים, אבל אפשר לשים, ולכן צריך לימוד שזה אסור. הסעיף השני, לגבי לחם הפנים, הרי את לחם הפנים שמו בכלי יבש, ולפי רבי עקיבא, כלי יבש בכלל לא מקדש, ועד שזה לא קדוש, אין איסור חימוץ, אלא מתי זה מתקדש? רק באפייה, והרי אחרי האפייה, זה כבר לא יכול להחמיץ, כי זה כבר רפוי. אז למה צריך לימוד לזה? אומר רבי יוחנן, נכון, אלא צריך להפוך את הדעות. כלומר, רבי עקיבא הוא זה שרחיב גם למנחת נסחים, ואילו רבי יוסי גלילי הוא זה שרחיב ללחם הפנים, כי לדעתו כלי יבש כן מקדש, ולכן הלחם כן קדוש עוד לפני התנור, ולכן שייך פה איסור חימוץ. זה התשובה, ועם זה נשארנו, ועל זה ראינו שני דיונים. דיון אחד זה שרבי יוחנן אמר את זה בעוד מקום, כי הוא אמר שרבי יוסי גלילי הוא כמו רבי יושעיה, שגם הוא אמר שכלי יבש מקדש, וסיכנו שבעצם יש שלוש שיטות שם. רבי יושעיה אומר שכלי לח מקדש גם בפנים וגם בחוץ, וכלי יבש מקדש אבל רק בפנים. רבי יונתן אמר שכלי לח מקדש רק בפנים, ואילו כלי יבש לא מקדש בכלל, הוא למד את זה מפסוק בשתי הלחם, ורבי עקיבא הוא בשתי הקיצוניות, הוא אומר מצד אחד כלי לח מקדש לגמרי, בפנים ובחוץ, מצד שני כלי יבש לא מקדש בכלל, וזה היה הדיון הראשון. הדיון השני היה, שאל רב פאפה, למה בעצם הסתבכנו? הרי נכון שבלחם הפנים אין שמן, אבל יש מים, ולכן לא שמו את זה בכלי יבש, אלא בכלי לח. עונה הגמרא, אפשר לשים בכלי לח, אבל לא חייבים, ולכן באותם מקרים לא יש שייך הפסול, ולכן לא סביר שהפסוק מדבר רק על חלק מהמקרים לרבי עקיבא, ולכן רבי יוחנן הפך את הדעות. עכשיו, שאלה הגמרא, מה זה לא חייבים? אתה יכול לבחור אם לשים בכלי שרת או לא? אומרת הגמרא, כן, בדבר שצריך לעשות אותו מהתורה, כמו לשים את הקמח בכלי של יסרון, אז כאן אי אפשר לבחור. צריך לשים בכלי שרת, יבש. אבל בדבר שהתורה בכלל לא כתבה עליה, זה פשוט ברור שצריך מים, אז כאן באמת אפשר לבחור אם בכלי שרת או בכלי של חול. כל טוב.